ברוכים וברוכות המאזינים היקרים שלנו לפרק חדש של תודה רבה. איתי יאהב ארז.
כאן לידי מתן בן משה.
זה אני. היום אנחנו מארחים בעונג גדול את דוקטור עידו הרטוגזון, שלפני הכל הוא המנחה של יאהב.
זה לפני הכל.
דוקטור עידו הרטוגזון, היסטוריון וסוציולוג של המחקר והתרבות הפסיכדלית, עם דגש על חשיבות הקונטקסט או הסט והסטינג בעיצוב החוויה הפסיכדלית. אנחנו נדבר על זה הרבה היום, ושמעתם את המילים סט וסטינג כבר המון פעמים, אז אנחנו באמת ננבור בהם קצת יותר מפרספקטיבה אחרת. עידו גם ערך במשותף עם בועז יניב את כתב העת הפסיכדלי הישראלי לפסיכונאוט, שלי אישית הראה לי שיש עוד אנשים כמוני שאני לא יודע עליהם אפילו בארץ, וזה היה מאוד מרגש, לסגור את המעגל הזה ושעידו מתארח אצלנו פה. יש לו ספר שנקרא טכנומיסטיקה שהוא הוציא בשנת 2009, מאוד ממליץ, אנחנו נדבר גם עליו היום, ועוד מעט יוצא לו ספר שני שנקרא The American Trip, שאנחנו גם מדברים עליו היום. בנוסף, כמו תמיד, אני אזכיר לכם שהתמיכה שלכם מאוד עוזרת לנו, וממלאת לנו את המצברים, ספרו לחברים, תנו לנו לייק בפייסבוק, ככה תוכלו לעקוב אחרינו, יש לנו גם אתר, תודהרבה.com, ואם תרצו לתמוך בנו כלכלית ולא רק וירטואלית, אז יש אפשרות דרך עמוד פטריון, שם אתם תוכלו לתמוך בנו באופן חודשי קבוע, החל מדולר אחד, זה עוזר לנו מאוד, אנחנו מפרטים שם קצת על ההוצאות שלנו, ואנחנו נכתוב בהמשך על איך זה עובד כל הסיפור הזה של להפיק פודקאסט. אז מוזמנים לבקר, תהנו מהפרק.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לדוקטור עידו הרטוגזון.
שלום רב.
מוזר לי לקרוא לך דוקטור עידו הרטוגזון.
גם לי זה מוזר.
כן, אז עידו, מה שלומך?
טוב, טוב.
חזרת אלינו מפוסט-דוק עכשיו שהיית שנה או שנתיים?
שנה אקדמית.
בהרווארד.
כן.
איך היה?
כמו שצריך. היה נהדר, היה ממש כיף, כלומר, לחוות את ארצות הברית, ופעם אחרונה שעזבתי אותה, זה היה אחרי המחקר המקדים לדוקטורט, יצאתי משם בתחושה די קשה, חזרתי וממש נהניתי, ממש... הרווארד זה קצת קשוח, זה קצת מעונב מדי לטעמי, יש לי חלקים שככה תמיד שואפים לחוף המערבי, אבל טוב.
כמה זמן לקח לך לצאת מההילה של טימותי לירי, ישב פה לפני 60 שנה ועכשיו אני פה?
האמת שזה היה, זה היה נורא כיף, כאילו בקטע הזה של להרגיש את ההיסטוריה הזאת, בקטע של לבקר בכנסייה, איפה שעשו את הניסוי של Good Friday, ובמארש צ'אפל, בקטע של גם כל פעם לחשוב, שכל פעם שהיה כל מיני דאגות כאלה, שיעיפו אותי מאוניברסיטה, הרי כזה או אחר, שזה יהיה כזה, שזה יוכל ללכת טוב בנרטיב, אחרי טימותי.
אבל לא העיפו אותך בסוף.
לא העיפו אותי בסוף.
זה, אני שמח מזה, אני היה בתפקיד האמא פולניה, שמבסוטה שסיימת.
זה השורה הכי מוצלחת ברזומה, אין ספק.
כן. אז אפרופו הרזומה, אנחנו בעצם בפתיח נתנו קצת מהרקע שלך, הרחב מאוד, באופן כללי, וגם בנוגע לנושא של הפודקאסט, פסיכדליה ותודעה. היית מגדיר את עצמך כחוקר תודעה, או שאנחנו עדיין בסוציולוג?
זה תלוי מאוד ב... קהל ובפורום, אני, התואר של סוציולוג והיסטוריון של חומרים משני תודעה, זה כזה יותר קורקטי, מיינסטרימי, ממסדי. אני אוהב יותר את התואר של תיאורטיקן פסיכדלי, זה יותר איך שאני רואה את מה שאני עושה, וחוקר תודעה זה ככה הדבר הרחב יותר, שכולל גם את החלק ה... חווייתי כנראה, וגם את החלק שממשיך הלאה מהפסיכדליה ונוגע לעיסוק שלי ומחשבות שלי על תודעה באופן כללי יותר.
אתה יודע מה לא ציינו בהתחלה, וזה גילוי נאות, שעידו הוא גם מרצה בבר אילן, בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, שהיא מומלצת מאוד.
למה היא מומלצת מאוד, יאב?
כי אני לומדת שם, ועידו המנחה שלי לתזה, ביחד עם פרופסור נוח אפרון, שהוא גם מקליט פה פודקאסט באולפני TLV1, וככה כל המעגל נסגר, מעגל החיים.
נכון, מכיר לנו את הסטודיו, ותודה רבה, נוח.
נכון.
איך בעצם הגעת להתעניין בנושא הזה? הייתי שמח לדעת. כאילו, אם אנחנו יכולים ללכת אחורה...
כן, אז זה מעניין, כי באמת מהפעם הראשונה ששמעתי על הקונספט הזה של חומרים פסיכדליים, שזה היה בגיל 12 בערך, הדבר הזה ריתק אותי, וידעתי שיום אחד אני ארצה לעשות את הדבר הזה.
בגיל 12?
כן, כשתגיע ההזדמנות. כן, לגמרי.
איפה, אתה זוכר איפה?
כל הרעיון הזה שיש, לא זוכר איפה שמעתי, נראה שקראתי על זה כנראה בעיתון או משהו כזה. כלומר, כל הקונספט הזה של חומר שאתה לוקח אותו, וזה משנה לך את מצב התודעה, זה משהו שכלומר, אם לא עשית את זה, זה קשה נורא לדמיין את זה, במיוחד שאתה גדל כילד. עוד לא יודע, יש אנשים ששומעים על פסיכדלים אחרי שהם כבר שתו אלכוהול, ישנו קנאביס, כילד אין לך שום מושג, זה כמו כאלה שמישהו יגיד לך, משגרים אותך לגלקסיה אחרת, זה כאילו, מה זה אומר? להיות במצב תודעה אחר. אז שנתיים אחרי זה, האמת שעברתי את חוויית שינוי תודעה הראשונה שלי בפסטיבל הרד.
המיתולוגי.
פסטיבל הרד המיתולוגי, עם שני בקבוקי בירה. זה היה מאוד משנה תודעה. כמעט איבדתי את חיי. סיימתי את הלילה כשאני מגיע לעיר הרד בתחתונים מתוך המדבר.
וואו,
הקופה. וללא כל הדברים שלי.
שני בקבוקי בירה.
ילד בן 14.
וואו.
כן,
גם,
כן.
גם עידו, אני אספר לו מאזינים, אתה בחור די רזה.
אני בחור די רזה.
משפיע, זה משפיע מאוד נראה לי.
וזה הכל, כן, בהשפעת הדורס וג'י מוריסון. החוויה נתנה את אותותיה ואת חותמה. ושנים אחרי זה, בגיל 22, אני נסעתי לאירופה. במטרה לעבור לחיות בגרמניה, להפוך לגרמני, לשכוח את זהותי הישראלית, לשכוח את זהותי היהודית, ונסעתי, וזה היה בדיוק פסחה, וחיכיתי לאיזשהו מתווך שיגיע ויפנה אותי לדירה, אז מצאי את עצמי מבקר חברים בהולנד, ומצאי את עצמי באמסטרדם עם חבר שגם כן לא היה לו שום מושג משום דבר, שנינו ככה פעם ראשונה עם פטריות, ועשינו את כל הדברים ש... כלומר, כיום הייתי אומר לאנשים לא לעשות.
כן, ברור.
ולמשל, לא בדקנו את החזית מזג האוויר. אני לא יודע כמה היא רלוונטית שם, אבל היה גשם שוטף, ואנחנו היינו במצב שלא ידענו אפילו איך להכניס את עצמנו לאיזשהו מקום, ואם ידענו איך להכניס את עצמנו לאיזשהו מקום, לא ידענו איך.
וואו.
ועברתי שם חוויה מאוד, מאוד מטלטלת. טסתי בזמן... הגעתי לאמסטרדם ב-1938, רגע לפני שהנאצים משתלטים על אירופה, ואני בורח מהנאצים. אחר כך עפתי לשנת 2001,
וואו.
לעולם מקביל שבו הנאצים ניצחו במלחמה,
וואו.
ואני היהודי האחרון בעולם, שממשיך לברוח מהנאצים. חזרתי ל-1938, זה היה לילה כזה מאוד, ככה שכחתי את כל ה... שכחתי את כל ה... באמת, את השפה, שכחתי איך קוראים לי, זה נסתיים בזה שאני עומד על ה... באמת, סיפור אימה, כלומר, מספיק לי, זה הרחיק אנשים פסיכדליים לכל החיים, זה הסתיים בזה שעמדתי עם הדרכון שלי ובגשם השוטף, ועל הכביש, וביקשתי שיקחו אותי לליאור. ליאור זה היה החבר שם בהאג, כי אנחנו היינו באמסטרדם, ופשוט ההפרש הבין עירי הזה היה משהו שבלתי היה ניתן לתפוס אותו. ו...
לקחו אותך לליאור?
לא, לא, איכשהו כאילו, כן, גילינו את תחנת הרכבת, והגענו לשם, הייתה רכבת שהייתה אמורה להגיע עוד שעה, אני התבוננתי בשעון, אמרתי לעצמי, אני, כלומר, מה, זה קורה עוד שעה, אבל אין לי סבלנות לחכה שעה, טוב, אני אצום את העיניים, אני אפתח ותעבור שעה, עצמתי את העיניים, פתחתי, עברה שעה, עליתי על הרכבת, היא הייתה מולי, וזה כל מיני דברים כאלה שכנראה קורים רק בפעם הראשונה.
אתם חושבים שכאילו בהולנד, באמסטרדם, המקומיים מסתובבים, ואנשים כאילו טריפינג בולס על הדשא, וכל המקומיים כזה, תיירים.
חד משמעית, כן, שאלתי.
אולי זאת הסיבה שהדבר הזה כבר לא כל זה זמין שם ולא כל כך חוקי, כן. אבל אני כן חזרתי משם באיזו תפיסה כזו של וואו, כאילו מר, וואו, זה היה הדבר הכי מטורף by far, זה היה, כלומר, כמו עוצמה, עד כה חייתי את החיים על... על עוצמה 4, ועכשיו אני בעוצמה 80, ופשוט לא הבנתי, כלומר, זה היה באמת כל כך מסקרן, ולא הבנתי איך לא כולם מדברים על זה כל הזמן, איך זה לא הדבר שפותח את כל מהדורות החדשות. ו...
בן כמה היית?
22.
22.
שזה היה גיל לא רע. אני מאוד שמח שלא הגעתי לזה קודם.
כן,
אני מרגיש שכלומר, זה העניין של הבגרות אינטלקטואלית והרגשית היה שם מאוד משמעותי, כלומר, כי יצא לי לפגוש הרבה אנשים שמתנסים בחומרים האלה פעם ראשונה, ומגיעים אליהם בגילי העשרה, ואז הם פשוט עושים אותם כמה פעמים, וזה הופך להיות משהו כזה מאוד חדגוני, או של צחוקים, ופשוט אומר, טוב, זה מה שיש בזה, ושם זה נגמר, ואני מרגיש שככל ש... כלומר, יש איזה עניין באופן כללי עם פסיכדלים, אני חושב ש... כלומר, כמובן, ואנחנו נגיע לזה, הם חומרים שמשקפים תודעה ומעצימים תודעה, ומאוד חשוב מה יש בתודעה. אז כלומר, כן, הבגרות הזאת, וזה שהיה לי כבר דברים שאספתי עצמי בראש לחשוב עליהם, זה מה שהפך את זה גם לכלי כל כך מסעיר, כלומר, אינטלקטואלית ורוחנית וחווייתית. זה שכל הדברים האלה שלפני כן היו רק דברים שקראתי עליהם וחשבתי עליהם, פתאום הם הפכו לאיזה משהו שאני עובר בתוכו וחווה אותו ישירות.
מה שאמרת לגבי הגיל, אני ממש מסכימה, ומעבר לזה, אני חושבת שיש איזשהו מימד בגילי העשרה, בגיל ההתבגרות של הרס עצמי. גם אם אתה, מה שנקרא, כאילו ילד טוב יותר, או לא איזה ילד דיכאוני או משהו כזה, אני חושבת שיש איזה ספקטרום של הרס עצמי בגיל ההתבגרות, שברגע שסאבסטנסס נכנסים לשם, אז התחלה, זה יריית הפתיחה של מערכת יחסים לא כל כך בריאה עם חומרים. ואני כן. גם פעם ראשונה בחיים שלי שעשיתי... משהו כזה היה בגיל 23, ואני מאמינה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני מאמינה שהמערכת יחסים שלי נבנתה בצורה בריאה בגלל הגיל היותר מבוגר.
כן.
אז kids don't do drugs.
כן.
נכון, מסכים. אני עשיתי את זה בגיל צעיר, לא צעיר מדי, אבל...
ועכשיו אתה נרקומן ברחוב.
זה נורא מעניין.
אני מניח ש... טוב, לכולנו, בעצם מעצם היותנו אנשים שמתעסקים בדבר הזה, הרבה פעמים מופנות אלינו שאלות, ובין... בטח לצאצאים שלנו שיהיו, כן. וגם לאנשים מסביב, זה מאוד לא פשוט להמליץ, המקום הזה בטח. של מה הגיל הנכון. אני עשיתי המון טעויות עם החומרים האלה, גם אתה בסיפור הזה, כן. כמו שאתה אומר, עשית את כל מה שלא אמורים לעשות, ולפעמים עדיין יוצאים מזה איזושהי, יכול להיות חוויה נוראית מזעזעת, ויכול להיות גם חוויה קשה אבל מלמדת, ונורא קשה להמליץ, מה נכון.
כן, נורא קשה, וככל שהשנים עוברות ככה, אני יותר ויותר מרגיש את האחריות שיש כשמישהו שואל אותך שאלות בנושאים האלה. וחייב לומר שאחד מהדברים שדווקא חיזקו אותי היה באמת, מהבחינה הזאת, זה היה התובנה שבאמת עשיתי את הכל כל כך לא נכון, ו... וכן, כלומר, באיזשהו מקום יצאתי מהחוויה הזאת, וגם בהמשך הדרך, עם תובנה דווקא על כמה התודעה היא בסופו של דבר חזקה. ועוד פרט באמת מעניין בהקשר הזה של החוויה ההיא, זה ש... כלומר, אמרתי, אני איבדתי את כל הזהות שלי, איבדתי את השם שלי, הדבר האחיד שזכרתי היה הנושא הזה של אני יהודי, וככה סתם בהערת שוליים, שמכל החוויה הזאת, מה שיצא זה היה 10 שנים של עיסוק אינטנסיבי ביהדות, שעבר בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ובכל מיני ישיבות, ובניסויים בחתונה באולם של ש"ס בבני ברק, וכל מיני דברים אחרים, שמה שנאמר, הכל לטובה.
הכל לטובה.
כן.
יפה. טוב, זה נראה לי נושא ל...
נושא, כן, לפודקאסט אחר.
אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נתקדם קצת, אפילו שזה נורא קשה, אני בא לשאול לך מלא שאלות על הסיפור המדהים ששיתפת אותנו, אבל אנחנו נתקדם קצת. אז זה פוצץ לך את המוח.
כן.
מלחיות על 4, להתחיל לחיות על 80, והתחלת להתעסק בזה באופן אקטיבי כבר בתואר הראשון, איך הדרך הזאת נראתה בעצם?
אז...
כי אנחנו יודעים כן. שאנחנו הולכים לכיוון לזה שהדוקטורט שלך והספר כן, שלאחר מכן נתעסק בזה. כן. אני רוצה קצת כן. להבין את המהלך.
כן, אז בשנים הראשונות זה היה יותר כזה משהו שאני ממשיך לחשוב עליו, ומתישהו ככה... באמצע שנות 2000 עברתי את לפני כמעט 15 שנה עברתי את ההתנסויות הראשונות שלי עם איוואסקה, והם פתחו בהחלט צהרים חדשים, ובאותו זמן גם בדיוק נכנסתי באמת לתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, ולגמרי התחלתי גם לכתוב בלוג, שלמי ש... זה דבר תמיד מומלץ, זה גורם... עוזר לכתוב בצורה חופשית יותר ממה שהתאפשר לי קודם לכן, שכתבתי באתר ננה 10. ותמיד, כלומר, תמיד כתבתי, אז הדברים שמעסיקים אותי, זה הדברים שאני רוצה לכתוב עליהם, ומצא את עצמי עוסק בנושא הזה יותר ויותר, ומצאתי אותו באמת, כלומר, ככל שאני חופר בו, מגלה בו יותר ויותר, ובאיזשהו שלב, וזה באמת הרגעים האלה, הרגעי מפנה האלה בחיים. אז כלומר, הייתי בסמינר של נוח, והיינו צריכים לכתוב איזה עבודת סמינר, להשתמש באיזושהי תיאוריה מתחום ה-STS לאיזשהו טסט קייס.
STS זה Science, Technology and Society.
נכון.
למי שלא מכיר.
ואז מצא את עצמי בעצם, הייתה את התיאוריה הזאת, היה את הסיפור הזה של ה-LSD בשנות ה-60, של המחקר ה-LSD. אמרתי, אוקיי, זה יכול להיות דבר, נראה שזה יכול להתאים יופי לסמינר. כתבתי את הסמינר, ומהון להון הדוקטורט, הסמינר הפך להצעת מחקר, הצעת מחקר הפכה לדוקטורט, הדוקטורט הפך לספר, והנה אני 10 שנים אחרי זה, ולא עשיתי שום דבר בחיים שלי.
רגע, אני רוצה לשאול, אבל אתה היית הרי כתב טכנולוגי בזמנו. בננה 10, נכון? שכתבת, או ששם זה היה על מיסטיקה.
לא, גם, כן, גם שם.
כאילו היית מתעסק בכתיבה על טכנולוגיה, ובאותו זמן גם התנסית בחוויות פסיכדליות.
הייתי גם כתב רוחניות, אגב.
אז היית כתב רוחניות וכתב טכנולוגי. מתי הפסיכדליה והטכנולוגיה השתלבו אצלך בראש? כבר אז או רק באותו סמינר?
אז אני חושב שכלומר, טכנומיסטיקה... הבלוג שלי נולד עם הכותרת הזאת של טכנולוגיה, מיסטיקה, מדיה, פסיכדליה ותרבות, או משהו כזה. זה היה פשוט ניסיון לאסוף את בריתת כותרת אחרי את כל הדברים שמה לכתוב עליהם.
בקטנה, נושאים קטנים סך הכל.
וככה, כל הכיוון של טכנומיסטיקה התחיל מאיזשהו רעיון, פשוט משילוב הזה שנורא מצא חן בעיניי, בין שתי המילים האלה ש... הם כלומר, באות מכיוונים כל כך שונים, וששתיהן מדליקות אותי, ושהרגשתי שיש שם איזה משהו נפיץ או מעניין בחיבור הזה, למרות שלא היה ברור עדיין מה. וככל שככה נכנסתי למאורה הזו, אז פשוט, כלומר, אם עוסקים בטכנולוגיה ומיסטיקה, או טכנולוגיה ותודעה, ומתחילים להרחיב את ה... הבנה של מהי טכנולוגיה, אז באמת פסיכדליה זה הטכנולוגיה לשינוי תודעה, להרחבת תודעה, לטכנולוגיית התודעה האולטימטיבית, כי באמת כשמשווים את זה, וכלומר, אחד מהדברים הכי בולטים שעלו לי באותן חוויות, אז לפני עשור, היו כאילו... אתה מתעסק בכל מיני וידאוים ואנימציות וכאילו וואו, וכל הדברים האלה נראים כל כך פרימיטיביים כשאתה עוצם את העיניים לפעמים ורואה דברים שהם ברמה אחרת לגמרי.
אמן, תודעת.
אז בוא נחזור רגע, בוא כן נחזור רגע למחקר שלך. התחלת להתעסק בסט וסטינג ובכל הפריחה של הפסיכדליה ב-60s, כמו שתיארת.
כן, במחקר הפסיכדלי של... גם שנות ה-50 וגם ה-60, כן.
אז על מה בעצם היה... מה אתה יכול לספר לנו בעצם על המחקר שלך? בוא נדבר עליו קצת.
אז הוא עבר כמה שלבים, והשאלה הבסיסית שלו היא איך יכול להיות ש... אותה מולקולה, במקרה הזה LSD, הפיקה סוגים שונים כל כך של תוצאות, והניבה כל כך הרבה קבוצות שהתעניינו בחומר הזה מכיוונים כל כך שונים, כל אחד מהם גישה שונה, כל אחד מקבל, באמת כמו שאמרתי, תוצאות מאוד שונות, אז אנשים שבאים לזה מכיוון של רוחניות, ואנשים שבאים לזה מכיוון של עינויים ושטיפת מוח, כמו ה-CIA. אנשים שבאים לזה מכיוון של לרפא את הנפש, ואנשים שבאים לזה מכיוון של ליצור בנפש פסיכוזה. אנשים שבאים מכיוון של יצירתיות, אנשים שבאים מכיוונים של פוליטיקה, של להביא את המהפכה, או to raise the awareness, to raise consciousness. אז כלומר, כיוונים מאוד שונים, וגם הרבה פעמים דיווחים ממש הפוכים לגבי ה... אפקט של החומר הזה, כלומר, יש אנשים שאומרים שאף אחד שעובר את החוויה הזאת לא רוצה לעבור אותה שוב, אחרים שאומרים, כל אחד שעובר את החוויה הזאת רוצה להמשיך שוב ושוב, כאלה שאומרים שהדבר הזה הוא cognitive disruptor, הוא ממש גורם לאיזשהו פיגור שכלי, או לא מאפשר מחשבה, אחרים אומרים שזה מעצים את המחשבה, מעצים את היצירתיות, כאלה שאומרים שזה חומר שהתפקיד העיקרי שלו זה לעורר חרדה, כאלה שאומרים שלהפך הוא הדבר שמאפשר לנו סוף סוף להרפות ולהרגיש הכי שלבים ובנוכחות. אז כלומר, יש שם איזה חוסר... איזשהו מתח לא פתור, שהאמת שהפתרון שלו הוא לא הדבר הבאמת מעניין, כי באמת כל מי שמכיר את הקונספט של סט וסטינג, זה לא כזאת קפיצה גדולה להבין שהיה להם פה תפקיד מכריע. וזה דבר שבאמת אמרו כל מיני חוקרים, כבר בשנות ה-60 היו כל מיני אנשים שהתחילו לדבר על זה, כמובן שהתודעה הזאת לא בהכרח חלחלה באותה תקופה, ועד היום, מצערנו, הרבה אנשים לא בדיוק מפנימים ומבינים אותה.
נכון.
אבל התודעה לא היה בה שום דבר ככה חדש. בדוקטורט, מה שאני רציתי לעשות זה, א', כלומר, לבחון אותה, לקחת אותה ממשהו ברמה שמסתכלים עליו, מזכירים אותו בכמה שורות, למשהו של להראות איך הדבר הזה קורה, כלומר, על ספקטרום מאוד רחב, ואיך הוא קורה בקבוצות שונות, ואיך הדבר הזה מתפתח, ועם תפיסות עולם שונות.
הדבר הזה, אתה מתכוון להשפעה של סט וסטינג על החוויה?
כן.
אוקיי.
וכל זה התכתב עם איזושהי תיאוריה על טכנולוגיה, על האופן שטכנולוגיה מובנית, תיאוריה שנקראת סקוט, Social Construction of Technology.
הבניה חברתית של הטכנולוגיה.
תסבירו לי רגע.
מחלקת התרגום פה.
יאב, את רוצה להסביר?
אני אשמח. האמת שאני למדתי את התיאוריה הזאת בתואר הראשון, כי למדתי תקשורת, והרבה בתקשורת מתעסקים ביחסי אדם טכנולוגיה ופילוסופיה של הטכנולוגיה. והאמת שהתיאוריה הזאת אחת היותר מעניינות שלמדתי בכל התואר. בעצם היא באה להגיד שאף טכנולוגיה היא לא טובה או רעה אינהרנטית. יש, למשל, אתה יכול לקחת סכין, אתה יכול להשתמש בה כדי לדקור מישהו, ואתה יכול להשתמש בה כדי להכין ארוחה. וככה, כל טכנולוגיה שתסתכל עליה, אתה תוכל לראות את הנביאי הזעם שאומרים, זה יגרום לנו להפסיק לקרוא ספרים, זה יגרום לנו להפסיק לתקשר אחד עם השני, זה יגרום לנו להיות ADHD, נשמע מוכר, ויהיו את האופטימיסטים שיגידו, לא, זה נותן לנו הרבה יותר מידע, connectedness, ואפשר לקחת את זה תמיד לשני הכיוונים של טוב ורע, ו-social construction of technology פשוט אומר שזה הכל תלוי באיך החברה מבנה את השימוש. How did I do?
היפה ואוסיף שעוד אלמנט שבמיוחד מתקשר לדוקטורט שלי, זה היה גם ההיבט הזה שבאמת האופן שבו אנחנו תופסים טכנולוגיה ומבינים טכנולוגיה משנה את איך שאנחנו מפתחים אותה. אז הדוגמה הקלאסית בהקשר הזה הייתה של נניח האופניים של המאה ה-19, שהיה להם מבנה מאוד שונה, והדבר הזה היה, האופניים שינו את צורתם, אם כבר את הגלגל הענקי הזה מקדימה והגלגל הקטן מאחורה, זה היה קשור אבל לא בשאלות טכניות, אלא יותר בשאלות של נורמות חברתיות, והאם נשים למשל יכולות לרכב באופניים, לא ניכנס לכל הסיפור הזה. מה שזה הוביל אותי בדוקטורט, זה לחשוב על האופן שבו, כלומר, במקרה של סקוט, במקרה של LSD, יש לנו אז את הטכנולוגיה הזו, שיש לה כל מיני קבוצות שמשתמשות בה, ומה ששונה ומעניין לעומת התיאוריה הסטנדרטית של הסקוט, במקרה של LSD, זה שזה לא שיש כל מיני פיתוחים שונים של אופניים, וכל אחת, כל קבוצה אחת חושבת שאופניים זה כלי אקסטרים, והם משתמשים במודל אחד, וקבוצה אחרת חושבת שזה כלי תחבורה, ומשתמש במודל אחר, אלא המולקולה נשארת אותה מולקולה, מה ששונה זה רק מה שקיים במוח שהם משתמשים, אבל כל אחד מקבל מודל אחר. המודל משתנה, כלומר, אני מקבל את ה-LSD הקריאטיבי, אני מקבל את ה-LSD הרוחני, או את ה-LSD התרפויטי, אבל זה אותה מולקולה, וזה כלומר, בגלל זה, אחד מהשמות שנתתי על זה היה P-Scot, שזה כלומר איזשהו כזה, או social construction of technology, או psychedelic social construction of technology, שזה באמת מתקשר עוד פעם לרעיון הזה שסקדליק זה טכנולוגיה, פסיכדלים זה, המשמעות המילה זה mind manifesting, חושף תודעה, מגלם תודעה, משקף תודעה. אז הרעיון שיש פה טכנולוגיה, שמה שהיא עושה, זה לשקף את התודעה של psychedelic technology, טכנולוגיה שהיא סוג של זיקית כזאת, שהיא משנה את הצורה שלה בהתאם למי שמסתכל עליה, ואיך הוא מסתכל עליה.
עכשיו, זה לא רק מי שברמה האינדיבידואלית. כלומר, כשאתה אומר peace cut, אז אתה מוסיף את למשל, לקח את ה-psychological או psyche construction of technology, וזה psycho and social. שזה אומר שבתוך הסט, מתוך סט וסטינג, שאתה התעסקת בזה כל כך לעומק בתוך הדוקטורט, הסט הוא מחולק גם לאינדיבידואל וגם לחברה הכללית.
כן.
וזה זה מה שאני ראיתי כחידוש, שהסט וסטינג זה לא רק מה אני בתור יאב, והסביבה שלי כשאני עכשיו באה להשתמש בסאבסטנס מסוים הזה, אלא זה גם הסביבה שאליה גדלתי ומה ספגתי כל חיי לגבי החומר הזה, ומה כולם חושבים עליו באופן קולקטיבי.
בדיוק, בדיוק. אז כלומר, הדוקטורט ועכשיו הספר, הכיוון שהם הלכו אליו בין השאר, שהוא באמת אחד מהמקומות שבו יש את עיקר האקשן התיאורטי, או עיקר החידוש,
זה רק אקדמי יגיד אקשן תיאורטי.
זה הרעיון שבאמת, אז סט וסטינג זה משהו שמדברים עליו יותר כבאמת משהו קונקרטי, עברתי חוויה, הייתי עם האנשים א', ב', ג', הייתי במקום הזה, באותו יום היה לי מצב רוח כזה, ציפיתי לדבר הזה, אבל כשמסתכלים על זה בצורה חווה יותר, אפשר לראות שהסט וסטינג האינדיבידואלי הזה הוא תמיד חלק או נטוע באיזשהו סט וסטינג רחב הרבה יותר, קולקטיבי.
תרבותי.
כן.
זאת אומרת ממש, אם אני...
אז כן, אז כל פרמטר, כלומר, בין אם זה מבנה האישיות שלי, כמובן מעוצב על ידי החברה, הציפיות שלי מהחומרים האלה ומה שהם יעשו לי מעוצב על ידי החברה, הכוונות שאני מגיע אליהם לחוויה הזאת, כלומר, בין אם אני באיזשהו שבט, או בין אם אני עושה את זה עכשיו במסיבה, אז מן הסתם תלוי מאוד בחברה, וכמובן ההקשר הפיזי, ההקשר החברתי וההקשר התרבותי, אז כלומר, כל הפרמטרים המהותיים משתנים, ואז נפתח הפתח לחשוב על הטריפ הקולקטיבי, וזה המקום שממנו ככה יוצא גם הספר, הספר שלי החדש, שיראה אור בימינו בקרוב אמן.
זה סקופ חברים, לעידו עומד לצאת ספר שני, תתכוננו.
ששמו American Trip, והרעיון הזה שהחוויה הפסיכדלית כאיזשהו, כלומר, חוויה פסיכדלית קולקטיבית, הרעיון הזה שגם רעיון שהיה איפשהו באוויר, שאפשר להסתכל על כל ה-60s בתור איזשהו, איזושהי חוויה פסיכדלית קולקטיבית שהאומה האמריקאית עברה ביחד כולם בשנות ה-60, שזה היה עשור כל כך פסיכדלי והרגיש כמו 200 שנה, כמו איזה טריפ סופר משוגע, ואנחנו עדיין מתאוששים ממנו, ו... אז כלומר, ואז לחשוב על, אוקיי, מה, וזה מה שבין השאר קורה בספר, מה היה הסט והסטינג של הטריפ האמריקאי הזה, ולחשוב איך הטריפ הזה ייצב מאז את העולם שלנו, את התפיסה שלנו לגבי פסיכדליה עד היום הזה, ובאופן כללי להבין איך הדבר הזה, איך הטריפ הזה הוא גם איזשהו משהו, הוא באמת נטוע בזמן ובמקום, והוא שונה מהטריפ הישראלי של שנת 2019.
לגמרי. גם אמריקה, באופן כללי, בתור מה שנקרא מובילת דעה תרבותית, הרבה מהדברים שאנחנו קיבלנו בגרשיים, אלינו בירושה, בישראל, ברגע שהחומרים האלה התחילו קצת להגיע לכאן, אז הם כבר הגיעו עם התיוגים של ה-60s, של ילדי הפרחים, של דברים שבשלב הזה כבר לא היו, זה לא היה כאן ועכשיו. ילדי הפרחים של סן פרנסיסקו זה לא ירושלים של 1970 או 80 או תל אביב של 2019, ועדיין יש בזה את הניחוח, כי זה נטוע, זה נטע את עצמו בתוך התרבות, דרך מוזיקה, ספרות, אומנות, קולנוע, ואנחנו קיבלנו את זה ביחד. כן. לא קיבלנו מולקולה.
כן.
קיבלנו מולקולה עם תרבות שלמה סביבה.
נכון מאוד.
מעניין. ואפילו היום נראה לי שזה כבר הלך משם אולי למקום אחר, שהיום זה בארץ כבר הלך למקום שאתה מקבל את זה לא עם תרבות ה-60s, אלא עם תרבות הטרנס של שנות ה-2000. אבל זה כבר צריך לשאול את הנוער.
המחקר הבא של עידו.
כן, אז אני חושב שבאמת זה בדיוק כמו שאמרת, ויש שם את ה... באמת את כל ה... אחד מהדברים שאני מתעכב עליהם בספר, זה להסתכל איך כל מיני מאפיינים שאנחנו קיבלנו אחר כך, בוודאי קיבלו ב-60s כמאפיינים מהותיים של החוויה הפסיכדלית, ושבמידה רבה אנשים גם עד היום רואים אותם כמאפיינים של החוויה הפסיכדלית, איך הרבה מהדברים האלה היו בעצם מאפיינים של התרבות של ה-60s, ואיך דרך, בין השאר אני עושה את זה באמצעות הנגדה מול תרבויות אחרות, השוואות קרוס תרבותיות, אז כלומר ב-60s חשבו שאם אם כולם יעשו פסיכדלים, אז לא יהיו יותר מלחמות, וכולם, כלומר, והיה אפילו ניסיונות לתת את זה, היו שגרירים באום וראשי מדינות שהתנסו בדברים האלה במחתרת, ככה בתוך איזה פרויקט שלום כזה, וגרי סליק רצתה להחדיר את זה לקוס משקה של ניקסון, ו... אבל מצד שני, כשמסתכלים בספרות יותר היסטורית, אז אנחנו רואים שלמשל בהכתרה של מונטזומה השני, אז אצל המאיה, אז כלומר, היה איזה משתה שלם כזה שאוכלים בו בשר אדם ופטריות פסילוסיבין ומשהו כזה מאוד. אז כלומר, רואים את הניגודים האלה, ואני חושב שהרבה מהדברים האלה גם נשארו איתנו, והרבה מהם, כלומר גם באמת ההשפעה הולכת ומתערבבת וככה מדללת בעוד השפעות, אבל אם אומרים באמת תרבות הטרנס בזמננו, אז זה מעניין, כי הנה יש שם איזשהו מפגש, אני חושב, בין מצד אחד, הרבה מהתרבות הזאת הוא כן מגיע מה-60s, והוא המשך של ה-60s, והגו הטרנס זה גם אותם אנשים שעזבו את ארצות הברית בתחילת שנות ה-70 והגיעו לגואה, ומתוך המקום הזה צמחה התרבות הזאת עם הרבה מהערכים שלה, והנה פה בארץ זה מתערבב עם תרבות של אנשים שמגיעים לסופש מהצבא, וכלומר, וכן, אז...
גם רואים את הניגודים שם.
כן.
וגם מהעולמות הדתיים היותר סגורים.
כן, היהודים יותר.
רואים היום הרבה מסיבות שקורות בחמישי בערב של חבר'ה צעירים, גברים, ויש הרגשה של מיניות מאוד עצורה, כאילו זה מאוד הולך למקומות אחרים כבר.
וזה הנקודה, אני חושב שבה ישראל היא גם שדה מחקרי מעניין במיוחד לכל הנושא הזה של סט וסטינג, כי באמת אם נניח באימפיריאל קולג' או במקומות אחרים מפרסמים מחקרים על איך שפסיכדלים מובילים ל... eco-awareness, לתודעה אקולוגית יותר מפותחת, או להשקפות יותר ליברליות, או פתוחות, או מקבלות לאנשים אחרים, שזה דברים שאני גם לא רוצה, כלומר, ממש לא רוצה לפתור אותם, אבל מצד שני, פה אנחנו רואים סביבה אחרת לגמרי, שלא נפוצה בהקשרים המערביים, כשאנשים בחול שומעים על זה שפה יש כל מיני... יש אוכלוסיות שבאות מכיוונים שנקרא להם מהגדרה הדתית פונדמנטליסטים אפילו, ושמתנסים בחומרים האלה.
כן, זה מפתיע אותם.
אז זה גם מפתיע, וגם זה באמת, אם חושבים על זה, זה מאפשר לקרוא תיגר על הרבה מאוד הנחות מוקדמות לגבי החומרים האלה וההשפעות שלהם.
לגמרי, אני חושבת שגם באופן כללי בישראל יש המון אירוניות פנימיות, שהדברים לא כל כך פשוטים ובינאריים כמו שהם במקומות אחרים. כן. אפשר לראות את זה גם... טוב, אני לא אכנס לזה, אבל...
אבל זה ממש מה שאתם מדברים עליו, בעצם ה-psychosocial construction of technology, שבארץ הוא מקבל ביטוי שונה לחלוטין, זה ממש...
זה כן.
זה.
זה, זה...
אם הבנתי נכון.
לגמרי. אני אגיד... ואני חושב שבהקשר הזה באמת זה אחד מהדברים פשוט שהופכים גם את ישראל, כלומר... מקום שיש בו כזה דיסוננס קוגניטיבי מאוד חזק, שהרבה כוחות בו פוגשים אחד את השני,
ומקום קטן וצפוף.
מקום קטן וצפוף שעם כל הדברים הזוועתיים שקיימים בו, אז גם, אני חושב שבאמת זו אחת הסיבות שהוא גם אחד מהמקומות הכי פורים יצירתית שאני פגשתי בחיי.
לגמרי. אני רוצה לשאול משהו על... קצת נלך למדע, טכנולוגיה וחברה, ברשותך, מתן, רק בקטנה קצת. נורא מעניין אותי בהקשר של הדוקטורט שלך, התחום הזה שאנחנו קוראים לו מדע. יש משהו, יש גבולות כאלה, שאנחנו ביום יום ורובנו רואים מה זה כן מדע ומה זה לא מדע, וזה די ברור בדרך כלל, אבל אני חושבת שאתה נגעת באיזה עצב חי כזה של משהו שהוא... מצד אחד כן מדע, כי אתה מדבר על ניסויים שנעשו במעבדות ומחקרים ודברים אמפיריים, ואתה יודע, במסגרת אקדמית ואנשים שיש להם רקע מחקרי ויודעים את השיטה המדעית, מה שנקרא. ומצד שני, מכניסים מולקולה לגוף. עכשיו, השנות ה-50 זה אומנם לא הפעם הראשונה שזה נעשה בהיסטוריה, שמנסים לבדוק מה משהו עושה למוח, אבל... הרי גם מסקלין עשו את זה מתחילת המאה ה-20, והיו גם ניסיונות קצת לפני כן, אבל אני חושבת שזה אולי מסמן איזשהו שלב בתרבות המערבית נקרא לה, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אולי מה שיצא מהמהפכה המדעית, של ניסיון לבדוק מה קורה לאדם כשמכניסים אליו חומר מסוים, ולא פיזית, מה קורה לו מנטלית. כי עד אז המחקר המדעי היה מתעסק כן בדברים שקורים לנו כשמכניסים לנו חומר מסוים לגוף, אבל זה דברים שהם יותר השפעות פיזיות. כן. וברמה הפיזית אני חושבת שבני אדם הרבה יותר דומים אחד לשני, מאשר, ואפילו לחיות, כמו שלפעמים בודקים משהו על חיה כדי לבדוק דברים כמו רעילות ודברים כאלה, ואחרי זה אפשר להסיק מסקנות לגבי בני אדם. בני אדם דומים אחד לשני פיזית, יחסית, אבל מנטלית... יש שם שוני שאי אפשר לגשר עליו, אי אפשר לייצר ככה אמפיריקה. כלומר, אפשר, אבל זה נורא קשה. נורא קשה לתפוס את זה באמת.
כן.
ופתאום באו עם המולקולה הזאת, וניסו לתפוס משהו שהוא בלתי ניתן לתפיסה. וניסו לעשות משהו מאוד שיטתי, ובאה הפסיכדליה ואמרה, לא, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה שחור ולבן, וזה לא כזה נכנס להגדרות של מדע או לא מדע. וזה קורא תיגר, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי מעניינים.
כן, ואני חושבת שזה נקודה מצוינת באמת, כלומר, זה די תפס אותי בתדהמה, הנקודה הזאת שהעלית, כלומר, המחשבה הזאת שזה באמת, ייתכן בהחלט שפעם ראשונה בהיסטוריה שאמרו, אוקיי, מה קורה כשמכניסים חומר ומסתכלים על התודעה, לא רק על הגוף, כי כנראה פחות עשו את זה עם חומרים אחרים, וכלומר, אני לא חושב שהדבר הזה, כלומר, יש שם איזה, כלומר, זה לגמרי מספיק, ממשיך להיות מדע, וגם כשזה נכנס לממד הסובייקטיבי, אבל כמובן שהסובייקטיביות הזאת, והעובדה שזה משהו שמתרחש בתודעה, ומשהו שמשתנה בין אדם לאדם, זה דבר שמאוד ככה גרם בעיות וערער על התקפות של המחקר הזה בעיני רבים, ובשנות ה-60 החבר'ה הפסיכדליים היו צריכים הרבה להתעמת עם כל האסכולה הבייביוריסטית, ועם כל מי ש... כלומר, הם תפסו את עצמם כמי שמגיעים, כי הבייביוריסטים בעצם אמרו, מה שיש לחקור זה רק את ההתנהגות, זה רק את הדברים שקורים, שאפשר, you can observe, שיכול לצפות אותם מבחוץ, ותסתכל על מישהו עובר חוויה פסיכדלית, אין לך הרבה מה לצפות בו, אז כל הדברים המעניינים קורים בפנים, אז... מהבחינה הזאת, זה גם באמת קרא תיגר על התפיסות של אובייקטיביות בשנות ה-60, וממשיך מאז, למרות ש... וכלומר, אם מותר להמליץ ככה המלצה קטנה, אז הספר של ניקולס לנגליץ, נוירופסייקדליה, ש...
המליצו עליו פה בעבר, כן.
יפה, כן, ובצדק. אז באמת שהוא מתעסק הרבה מאוד גם באופנים שבו הסובייקטיביות ככה מזדחלת לחזרה, גם לתוך המחקר של מדעי המוח היום בתחום הפסיכדלי, וכיצד אי אפשר לוותר עליה באמת. ועוד אופן שהפסיכדליה, אני חושב, אבל הדברים האלה קיימים גם בין השאר במחקר של מדיטציה, שגם מן הסתם לא היה קיים הרבה לפני 50 שנה כנראה.
כאילו לא במדע, לא בניסיון לבדוק את זה מדעית.
כן, כן. ויש עוד נקודה שבה פסיכדליה ככה קורא תיגר על תפיסות של מדע, וזה קשור יותר בדברים שאת מתעסקת בהם, יאהב. וזה באמת באופן שבו היא יוצרת איזשהו סוג של מדע grassroots, כן. מדע שמגיע מהקרקע, ובאמת באופן שבאמת יש איזה תחום שלם שחי, שהחוקרים אולי החכמים בו, הרבה פעמים הם הכי חכמים בו, הרבה פעמים אולי הם לאו דווקא אנשים שהם מפרסמים בשום מקום, ואנשים שעושים את הדברים האלה באופן עצמי לחלוטין.
כן, או החוקרים הכי פורים. האמת שאני רוצה לעשות לך בומרנג ולהחזיר אליך, שבדוקטורט שלך אני גיליתי שבעצם המושג של set and setting, אמנם נעשה עליו מחקר בשנות ה-60, וגם אתה מתמקד בזה שם, אבל במקור, החוקרים שהיו בתוך האוניברסיטה, בכלל קיבלו אותו בירושה, נקרא לזה, מאנשים שלא היו בתוך האקדמיה. הם היו אנשי רוח יותר, נקרא לזה, ומשם הם שאלו את זה. זה מעניין איך זה, כאילו, המושגים נכנסים ויוצאים מתוך העולם של המחקר, ויש שם ידידה כזאת.
הרעיון, התובנה הכללית, פחות, כלומר,
לא התיאורטיזציה של זה.
לא השם, אבל יותר כן. כלומר, מבחינה הזאת באמת הסט וסטינג זה משהו שבאמת מגיע ל... כלומר, עוד משמניזם ו...
כן.
אבל באמת, התובנות הכי מעניינות על סט וסטינג, היו דברים ש... כלומר, עד שנות ה-50 וה-60, היו דברים שהגיעו יותר גם הרבה פעמים אנתרופולוגים, או אנשים שניגשו לחוויה הזאת, דווקא מכיוונים יותר של... ככה, של עולם הרוח, כן?
כן. אני חושבת שמה שיפה גם המחקר שלך, אבל הרבה מהמחקרים ב-STS, הנה שוב אני מרימה, זה שזה תמיד, ה-bottom line תמיד איכשהו, בנוסף לתאום, תובנות אחרות מגיע לקריאת תיגר על הבינארית הזאת של מדע לא מדע, או מחקר לא מחקר, או אמת לא אמת. ואני חושבת שזה יפה, כי בסוף זה humbling. ואנחנו כחוקרים, או כל מי שרוצה לדעת ורוצה ללמוד, אני חושבת שזה ממש אולי אחד הכלים היותר חזקים כדי להמשיך וללמוד ולא להגיע לאיזושהי רוויה, ככה אומרים? זה שיהיה לך את הקול הזה in the back of your mind של הענווה, שאומר, אין דבר כזה, כאילו, חד משמעית כן או לא כן. מדעי.
כן.
כל עוד שאנחנו זוכרים את זה, אנחנו יכולים להמשיך וללמוד עוד ועוד.
טוב, לשבור דיכוטומיה זה כמובן ככה מומחיות אקדמית כללית שרבים עשו ממנה קריירות רבות. ואני אגיד בהקשר הזה, ככה, אם אנחנו ככה קצת סוגרים את הענייני הדוקטורט והספר, שבאמת אחד מהדברים אז הכי רדיקליים שקרו מבחינתי בסיום כתיבת הספר, היו שאחרי 10 שנים פלוס שהתעסקות בנושא הזה, כשעמדתי באמת בשלב של revisions, שינויים לגרסה האחרונה, ופתאום שאלתי את עצמי, תגיד, אתה באמת יכול להגיד עם היד על הלב שזה הכל set ו-setting, כלומר, טימותי לירי אמר, והקבוצה שלו אמרו אז ש-99% זה set ו-setting, אבל בו זמנית, כלומר, אני מסתכל לפעמים על ציורים, גם שהספר בין השאר הדברים שהוא מתעסק איתם, זה לחשוב על אומנות פסיכוטומימטית. אומנות שיצרו אומנים שקיבלו את ה-LSD או מסקלין בשנות ה-50, תחת המחשבה שהם ייצרו אומנות פסיכוטית. הם יהפכו לפסיכוטים, והם ייצרו אומנות פסיכוטית. עשור מאוחר יותר, אנשים עברו את החוויות האלה, מתוך האתוס של החוויה הפסיכדלית. ויש גם הבדלים מאוד משמעותיים באיך שהסט והסטינג הבנה את סוגי האמנות השונים האלה עם אותם המולקולות, אבל גם יש קווי דמיון. וכשאני חושב על הנושאים האלה באמת לעומק, עוד פעם עם יד על הלב, כלומר, זה ברור לי באיזשהו מובן שאותם הדברים שאני אוהב או מוצא בהם ערך בחוויה הפסיכדלית, הם גם אותם הדברים ש... כלומר, יש את האמירה הזאת, פסיכוטומימטי, זה כל התפיסה הזאת של פסיכדלים גורמים פסיכוזה, שזה הגישה המחקרית הראשונה, שאוקיי, הייתה מאוד מוטעת, מאוד צרה, אבל להגיד שאין בזה שום דבר, אני גם לא רוצה לומר, ושאותם הדברים שאני אוהב בחוויה הזאת, ושמגרים אותי, זה משהו שגם יש בו איזשהו פלירטות עם החוויה היותר גבולית, נקרא לזה, של התודעה. אז יש, וזה אולי ככה בספר, בסופו של דבר, מה שזה דרש ממני, זה בעניין של דיכוטומיות, להתחיל לחשוב, כלומר, האם אולי יש בכל זאת כמה דברים מעבר לסט ולסטינג, דברים שהם מהותיים לחוויה הפסיכדלית, זה משהו שאני לא חושב שמדמרים עליו כל כך, בקהילה.
יש?
אז
יהיה אפשר לעשות ספוילרים, או שאנחנו נמנעים?
אז כן, אז יש שלושה דברים שנגיד רק בקצרה, המאפיינים הבסיסיים שאני מצאתי, זה באמת הדבר הכי בסיסי והכי גדול שהוא הקור של סט וסטינג, שזה פשוט העצמה של החוויה, והעצמה הזאת נכנסת לכל אחד מהאפקטים של הפסיכדליה, בין זה לאישור היצירתי, רוחני וכולי. ובזה אני עושה גם הרבה במאמרים שלי. ושני דברים נוספים שאני חושב עליהם, זה באמת טשטוש של גבולות, החיבור ההיפר-אסוציאטיבי בין אלמנטים שונים בתודעה. והדברים האלה קיימים גם כן, כלומר, אני רואה אותם בתור איזשהו צבע מאוד בסיסי, שכשהוא בא במגע עם תחומים שונים, או עם סוגים שונים של סט וסטינג, הוא מקבל צורות שונות ככה, שכל פעם הוא בעצם מוביל לתוצאות שונות, וקשה לדעת מה הדבר, קשה לזהות את הבסיס הזה. אבל כן.
כן, אז איך הרגשת כשראית את התמונה הזאת המפורסמת של המוח המופעל תחת LSD, שהרבה מהאזורים מחוברים? כי זה מתקשר להיפר-אסוציאטיביות.
כן, כן.
כן, אני גם חשבתי על זה.
כן, כאילו כזה אמרת, הנה, כן. תמונה של הדמיה מוחית של מה שאני מדבר פה בספר שלי.
אז בדיוק, אז זה הדבר הזה, וזה הסינסטזיה, וזה החיבורים בין רעיונות והחיבורים בין כל מיני, אז כלומר, זה באמת, זה מגיע מאלף ואחד כיוונים, ובסופו של דבר, כלומר, זה תשובות כאלה, גם מצד אחד מאוד, מאוד, מאוד בסיסיות, כלומר, מאוד פונדמנטליות על השאלות האלה, אבל אני ככה, אני מציע אותם בספר שלי, ואני מצפה עוד להמשיך ולפתח אותם.
אנחנו, טוב, אני אישית ממש מחכה לספר שלך.
לגמרי, כבר תקופה ארוכה.
כן. ונחזור קצת אחורה, אני לאחרונה קראתי את טכנומיסטיקה, אני מתנצל, זה לקח לי המון זמן, אתה הבאת לי את הספר לפני, אני חושב, שנתיים.
זה קורה כל הזמן.
כן, אבל, היי, עשיתי את זה. אתה מדבר בו בעצם על, תכף נגיע למה אתה מדבר פה, אבל מסט וסטינג, לטכנולוגיות דיגיטליות, זה משהו שהיה לאורך הזמן דברים שחקרת בבלוג, נכון? ואז איך זה בעצם הגיע לכדי ספר ולכדי החיבור הזה שעשית, בין טכנולוגיה למיסטיקה והשימוש בפסיכדלים כטכנולוגיה?
אוקיי, אז אני ככה, אני אנסה לעשות טיפי סדר, כי הכיוון היה קודם כל, באמת היה את טכנומיסטיקה, שהסתכל על טכנולוגיות באופן שני וכללי, והאופן שבו הן מעצבות את התודעה, והרעיון של לחשוב על השימוש, לחשוב על התודעה כסוג של אקולוגיה טכנולוגית, כסוג של משהו שנבנה מתוך האינטראקציה שלי עם האקולוגיה של טכנולוגיות שונות שקיימות סביבי, בין אם זה העיר, בין אם זה הטכנולוגיות מידע דיגיטליות, בין אם זה חומרים משנה תודעה, שזה יכול להיות פסיכדלים, אבל זה יכול להיות גם קפאין וסוכר ומזון, בין אם זה פריטי אופנה, ובאמת, ובין אם זה התרבות שאני חי בה, שאנחנו לא חושבים על זה בדרך כלל כטכנולוגיה, אבל כלומר, באמת, להרחיב את המושג טכנולוגיה זה אחד מהדברים שאני
בספר גם, אחד הדברים שתפסו אותי, שאתה מדבר על ספרים ורעיונות כמשנה התודעה החזקים ביותר שאתה, שיצא לך לחוות. וזה, פשוט לא חשבתי על זה ככה אף פעם, זה ממש היה לי כזה, אוקיי, וואו, נכון, גם אני.
כן.
ספרי פילוסופיה מסוימים, רעיונות מסוימים, השפיעו עליי יותר מהטריפים שיצא לי לחוות. יותר, אני, פחות, קשה למדוד, אבל
הם גם נכנסים וזולגים פנימה לתוך הטריפים.
לגמרי. בטח. וזה מתחבר הפעם להרבה מהדברים שדיברנו עליהם קודם לכן. כלומר, לשאלה הזאת של מה שאנחנו מביאים איתנו לחוויה. ואני מוצא את עצמי בתקופה הזאת, אני חושב, הופך ל, כלומר, מקרוסיידר של של הפסיכדלים, אני מרגיש שאני בא לי יותר ויותר להפוך לקרוסיידר של ספרים, כי במובן מסוים אני חושב שזה נהיה יותר חתרני מחומרים פסיכדליים.
זה מטורף מה שאתה אומר עכשיו, זה מדהים, זה כזה נכון, כאילו יותר נפוץ לתפוס ילד במדינת ישראל, ילד, סורי, חבר'ה בני 21-2, שכזה עשה אסיד מאשר מישהו שקרא שלושה ספרים בארבע שנים האחרונות. מצטער שאני, אם אני מזלזל, זה לא הכוונה, זה פשוט, אני שאלתי חבר'ה,
זה מצחיק, כי שפי שהתראיין אצלנו,
התשובה לא, אף אחד לא קורא.
היה לנו פרק מספר 5, רואים מייקל שפי, שכתב ספר רב מכר למה שהוא קורא, אנשים שלא קוראים ספרים, ואיפה הוא מוכר הכי הרבה ספרים? במסיבות טבע. הוא בא, עושה דוכן של ספרים שלו במסיבות טבע, פסטיבלים, ושם הוא מצליח למכור ספרים.
שמה הספר? מה שקורה,
הוא כתב ספר לאנשים שלא קוראים ספרים. אוקיי, זה אוקיי. כאילו
ספר הוא כתוב בשפה שהיא קצת פחות ספרותית, יותר זורמת.
אבל מה הוא כותב?
הוא כתב את
חוץ מזה שזה לאנשים שלא קוראים ספרים.
סיפור התבגרות שכזה. בשפה, סיפור התבגרות בשפה מאוד, אני לא רוצה להגיד פשוטה, אבל בשפה שהיא מאוד שלו.
כן.
אבל באמת, אנשים לא קוראים, אז אני ממש
אנשים הולכים למסיבות טבע, ואז הולכים
אז בוא נהיה קרוסיידרים של ספרים, לגמרי.
אז כן, אז זה גם היה, כלומר, בטכנומיסטיקה, באמת העניין הזה של ספרים המרחיבי תודעה מספר אחת, וגם באמת באיזשהו מקום אני חושב שהשילוב ביניהם, אז כמישהו שחושב על פסיכדלים, כלומר, יש להם כל כך הרבה רמות שהם פעילים בהם, אבל באמת רמה אחת שבה אני אישית מאוד מתחבר אליהם, זה כהעצמה אינטלקטואלית, או ככלים אינטלקטואליים, קוגניטיביים, אז באמת, טוב, טוב, אין מה לומר, זה באמת, זה מה, מה שאנחנו מביאים אליהם, אצל באדם אחד זה יהיה העבודה שלו עם, עם, עם יוגה ו, ונשימות ומדיטציה, ואצל באדם אחר זה יהיה ספרים, אני נורא אוהב ספרים, אז כן.
כן, אבל גם ספרים אפשר להתייחס לזה עם הסקאט, עם ה-social construction, ואני אפילו מסתכלת על זה בתור, תראה, תסתכל על חתכי האוכלוסייה שקוראים ספרים. אוקיי? עכשיו, אני יודעת שהסיבה שאני כל כך אוהבת ספרים, זה כי ההורים שלי הם אנשים שקוראים ספרים, והם קראו לי ספרים בילדות. ואני רואה אנשים שלא קראו ספר אחד בחיים שלהם, וזה קשור לסביבה שבה הם גדלו, ויש שם גם social construction. וזה אף פעם לא איזשהו עניין. כלומר, כמו שהרבה יש את הוויכוח, האם פסיכדלים יגרמו לבן אדם להיות, שהראש שלו יהיה יותר פתוח, והוא יהיה כאילו יותר liberal minded, נגיד, נקרא לזה.
גישת אני אשים קרטון ואז אני אהיה סטיב ג'ובס.
בדיוק. או לא, אני אשים קרטון ואז פתאום אני ארצה שלום. ואני אומרת, לא, זה לא עובד ככה. האנשים שקוראים ספרים, הם מלכתחילה XYZ, והאנשים שעושים פסיכדלים הם לכתחילה, עכשיו זה גם לא מדויק להגיד אחד או השני, כי כולנו יודעים כמה זה משנה בן אדם וכמה זה יכול להשפיע. אבל אני חושבת שגם ספרים, כמו הפסיכדלים, בתור משני תודעה, זה לא בא מאיזה ריק, ואז פתאום, בום.
אף אחד מהם לא בא מריק. אני חושב שיותר קל לקחת פסיכדלים בלי הכנה, ולהיזרק למשהו שאולי פותח לגמרי את העיניים ואת התודעה לכיוונים חדשים, לא בהכרח בואו נעשה שלום, או, 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 או בואו נשמור על הכדור הזה, אבל ייתכן גם שכן, ובהקשר של ספרים, נדרשת הרבה יותר השקעה, אבל כן יש לי את התחושה שכלומר, אם מי שעובר את המסע הזה, אז כלומר, יש להם גם השפעות, כלומר, די ידועות מהרבה בחינות, כלומר, זה כמובן שהדרך אליהם היא הרבה יותר הרבה יותר מוצרת על ידי התרבות שלנו, כן.
כן. אז בטכנומיסטיקה, בספר שלך, אתה נותן איזושהי זווית אופטימית שכזו, על ההסתכלות שלנו על טכנולוגיה, בין אם זה מה שאתה קראת לו קונג פו טכנומיסטי, בא לך להסביר על זה?
כן, אז זה המשך של מה שהתחלתי לומר, לספר מקודם, באמת הרעיון הזה ש... אז יש, אנחנו חיים ונוצרים מתוך אינטראקציה עם אקולוגיית התודעה הזאת שבה אנחנו מקיפים את עצמנו, או שהחברה מקיפה אותנו, וגם כאן נכנס סט וסטינג אינדיבידואלי וקולקטיבי, וכבר אני מקדים את המאוחר עם הסט והסטינג, ובסופו של דבר, וכאן מתעוררת השאלה, איך אנחנו, אם אנחנו מבינים שהממשק שלנו, שהתודעה שלנו עם הטכנולוגיה, הוא מה שבעצם מעצב את התודעה, או גורם מכריע בעיצוב התודעה, איך אנחנו מפתחים באמת את הקונגפו הטכנומיסטי הזה, נקרא לזה, שבו, כלומר, את ההבנה של לעצב את התודעה שלי בצורה מודעת, תוך כדי מסע ומתן ותוך כדי בחירה מאוד, מאוד מודעת של הטכנולוגיה והמקומות שהיא מכניסת אותן לחיים שלי ואיך אני עושה בהם שימוש. וככה לקח לי, זה היה בטכנומיסטיקה,
כן.
ולקח לי 10 שנים, כמו שאמרתי מאוד איתי, בשביל לסיים את הספר, ולהגיע שם פתאום ל...
את הספר השני.
את הספר השני, כן, את הספר, את American Trip, ולהבין שבעצם כל הדבר הזה הוא בעצם פשוט set וסטינג. שכל הקונספט הזה של set וסטינג של טכנולוגיה, זה טכנומיסטיקה. ושבעצם, אוקיי, אני אקח גם עוד דוגמה לזה, לאיך שהחיבור המאוד חזק בין שני הדברים האלה. אחד מה... הדוגמאות שנותנים תמיד לסטינג מאוד גרוע, שהשתמשו בו בשנות ה-50, נניח בניסויים, זה החדר הזה בבית החולים הפסיכיאטרי.
סטרילי.
עם נורות, בדיוק, עם נורות הפלורסנט. ונורות הפלורסנט...
דו מסתכל מסביב, כי אנחנו באולפן הקלטות,
שלא להעליב את הנורות הפלורסנט.
אבל ממש נחמד פה ונעים פה.
חוץ מנורות הפלורסנט.
אבל ה... אז כלומר, יש את הנורות הפלורסנט, כלומר, היום בכל המחקרים שנערכים בתקופתנו, עושים תמיד את המאמץ הזה, גם אם עושים את זה בבית חולים, אז להביא את הניירות צלופן הסגולים והאדומים האלה שיהיו סביב הנורה, ולגרום לזה ולשים שם, ולגרום לזה להרגיש יותר ביתי. אבל נורת פלורסנט זה משהו שאני אישית, לא, אור שאני אישית לא אוהב באופן כללי, כלומר, אני גם לא הייתי כותב בו, יושב ונסה להיות יצירתי באופן כללי. אז אפשר להגיד שבהקשר הזה, אם הפסיכדלים הם מעצימי תודעה ומשקפי תודעה, הם פשוט גורמים לי להיות עוד יותר ער לדבר הזה, כי פתאום האור הזה הופך לבלתי נסבל. לסטיבן גסקין, שהוא אחד ההוגים הפסיכדליים, הפחות מוכרים ויותר מקוריים ויפים של שנות ה-60, יש איזה סיפור שבו הוא מספר על איך שהם עושים איזה טריפ על הר וחוזרים מההר, ופתאום הם בבית והם רואים את כל הציורים האלה שיש להם מהקירות, ומבינים שיש שם כל מיני מסרים כאלה שהם לא באמת יפים, וכל מיני דברים שהם, פתאום זה מציק להם, שהם תחת ההשפעה, והוא אומר, ובאותו יום הם מורידים את הדברים האלה מהקיר, והם מבינים שהם לא רוצים את זה שם. ובהקשר הזה, אז פסיכדלים הם איזשהו כלי כזה גם שיכול, שמסייע להפוך מודעים יותר להשפעה גם של טכנולוגיות. כלומר, ואם אנחנו מרחיבים את המושג הטכנולוגיה, אז אפשר לחשוב על, כלומר, אז זה מאוד ברור עם איזה אנשים נעים לנו עם פסיכדלים, ועם איזה לא, וזה, ואיפה נעים לנו, ואיפה לא, ומה נעים לנו לעשות, ומה לא, וכל הדברים
מחדד,
האלה...
מחדד, מחדד את התודעה.
כן, זה מחדד, וכל הדברים האלה הם נכונים לא רק בהשפעה הפסיכדלית, אלא היא סוג של נותנת איזה זכוכית מגדלת לדבר הזה.
לגמרי. אני, בהקשר הזה אני אומר שאני קראתי את הספר הזה תוך כדי שהייתי סטודנט לתקשורת, ותוך כדי שאני לומדת את כל התיאוריות האלה שאתה ציינת בספר, וגם כאלה שלא, וזה הכל נורא הסתדר לי, ובמיוחד לאור העובדה שבפעם הראשונה שפגשתי פסיכדלים אישית, זה היה חודש לפני שהתחלתי את התואר הראשון. וכשנכנסתי, כל סביבי, כל המדיה שכל הזמן למדתי עליה, וכל התיאוריות, הכל מאוד מאוד התחבר לי לפסיכדליה. כי מה זה מדיה? זה תודעה. זה התקשורת שולטת בתודעה של כולם, כל הזמן, מאז ומתמיד. ובתור הבחורה הצעירה שכאילו פעם ראשונה ניסתה LSD, ואז הגיעה ללמוד את כל זה, זה פשוט נחת עליי בתור בום כזה, בקטע טוב גם. כאילו, הבנתי הכל. כל מה שהביאו לי, אמרתי, ברור, לגמרי.
זה פשוט, סמים משנה תודעה, זה כמו הסוג של ההיפר-מדיה הזה, זה כאילו, זה באמת כמו, כאילו, יש את כל ה... אפשר להסתכל כמו איזה דיאגרמה כזאת, עם כל הזרמים של המדיה שמגיעים מכל הכיוונים. בסוף, בצוואר הבקבוק, ברגע האחרון לפני שאתה קוראת את זה, יש שם את החומר הזה, שהוא כאילו באמת, כלומר, זה מדיה בהגדרה הכי רדיקלית שלה.
לגמרי, כן. המסקנה שלי מכל זה, לכו תלמדו תקשורת. חברים, אם אתם עומדים בפני החלטה מה ללמוד, אני ממליצה.
לא, בכלליות כאילו, אני חושב ש...
ואחר כך STS.
אחר כך STS. גם לא באקדמיה, חברים, הכל בסדר.
גם לא באקדמיה.
נכון.
גם קוגניציה ופילוסופיה.
גם, אבל לא, גם בכלליות אני ממש מסכים איתכם, הקריאה שלי בספר שלך עכשיו, ולהיחשף לתיאוריות שקשורות לתקשורת, אני אומר, וואו, אני בן אדם שכולנו, אנשים שמסביבנו יש את המדיה כל הזמן, בכל רובד בחיים שלנו, ואני לא מדבר על הרבדים העמוקים של להגדיר דברים כמדיה, אני מדבר על המדיה הקלאסית. אני חייב להבין את זה. אני חייב להבין איך זה משפיע עליי, כמו ש... אני אישית הלכתי ללמוד על המוח, איך החומרים משפיעים עליי במובן הכימי, אני חייב להבין איך זה משפיע עליי במובן התודעתי. איך אני מפלטר את הדבר הזה? מה נכון, מה לא נכון? מה משפיע יותר, פחות?
אז אני אעשה עוד איזה פרומו כזה, קידום קטן, ואני אגיד שבאמת אז בשנה הבאה, במחלקה בבר אילן, אני הולך לעשות את הדבר הכי קרוב שאי פעם עשיתי לקורס טכנומיסטיקה, שזה יהיה קורס על טכנולוגיה ותודעה.
Yes. ושבאמת
ייקח את כל הדברים שגם קוראים בספר, וירחיב אותם לסוג של, כלומר, עיסוק ב... אתה יודע, קורס של 25 שיעורים שנוגע בחומרים אקדמיים ברמה הכי גבוהה שיש, והכי עמוקה שיש, וככה, בעיניי, כל הדברים האלה באמת יש להם מקום מאוד בסיסי במערכת החינוך שלנו, כלומר, גם לא רק בתוכנית באוניברסיטה, אלא אני הייתי חושב שבאמת חינוך טכנומיסטי, או פשוט חינוך למודעות מדיה, ומדיה גם במובן הרחב יותר, זה משהו ש... אני בבית ספר האידיאלי שאני חושב לא מעט איך הייתי מדמיין ורוצה שהוא יהיה, שהוא יראה, אז זה אחד מהמקצועות הבסיסיים.
אמן.
לגמרי.
ובספר גם יש איזושהי ראייה שהייתי אומר שהיא אופטימית. אתה מתאר את הטכנולוגיה בצורה, זה מתקשר גם למה שיהב אמרה בתחילת הפרק, ש... הטכנולוגיה היא הטכנולוגיה, ואז אנחנו יכולים לבחור איך להסתכל על זה, וזה נראה שאתה מסתכל על זה בצורה שהיא אופטימית בספר, לפחות זה הווייב שאני קיבלתי בקריאה בו.
כן.
אתה עדיין אופטימי לגבי זה 10 שנים אחרי שהוא יצא?
אז כן, כל פעם שאתה אומר אופטימי זה כזה, אני מקבל את
זה,
אני רואה את החיוך כזה, יש איזה חיוך פה שהמאזינים לא רואים, כן.
כן, זה... זה נורא מעניין, כי כבר שאני כתבתי את הספר בשלבים מסוימים, גם אני נחשפתי יותר להגות אנרכו-פרימיטיביסטית.
תגדיר רגע מה זה.
כל האנשים שחושבים שכל 10,000 שנה האחרונות היו טעות אחת גדולה, ושכותבים ספרים נגד החקלאות ונגד המספר ונגד המילה ונגד האומנות וככה, ובאמת רוצים לחזור כלומר, למצב של הפרא הנאצל ואולי אפילו קודם, אבל מעבר לזה ומעבר לחוויות טבע, שזה באמת גם כן... המלצה, אנשים צאו לטבע, כאילו וואו, כן, המלצה שנותן לעצמי, זה כל כך,
נשים לינק
לטבע, בדיוק, וואו, זה כל כך משנה תודעה, אבל פשוט, באמת, כאילו, זה כמו...
אבל אפשר לקרוא ספר בטבע?
וואי, אתה יודע שאני חשבת על זה הרבה? כשאני לוקחת ספר לטבע, אני קצת אומרת לעצמי, אבל את בטבע, אז עזבי אותך, תקריא ספר בית, פה את יכולה להסתכל על הטבע.
וואו, אני יוצא שבוע הבא לריטריט, וששבוע... מצפה מאוד ככה אחד הדברים היותר אמיצים שכלומר מבחינת הרמת הסבל במפגש עם התודעה, כלומר במיוחד בימים הראשונים שאני יודע שאני אפגוש שם וכל הזמן להחזיר את התודעה במשך כאילו 24/7 כן, זה נורא מזכיר לי, כלומר אוי, בבית ספר הטכנומיסטי הזה, אז באמת, חוץ באמת, מעבר לתרגולי האלה, לריטריט הזה, אז באמת, אחד מהדברים שמדהימים אותי, וככה, שאנשים לא חווים בעולם שלנו, כלומר, חווים פחות ופחות, זה באמת את החוויה הזאת של להיות בטבע. שאני אומר, להיות בטבע, אני לא מתכוון לא לצאת
עכשיו
לכמה שעות, לא לפארק, וגם לא לצאת ללילה, כלומר, לצאת ללילה זה מתחיל להתקרב, אבל בחוויה שלי יש איזה משהו מאוד מהותי שמתרחש כשנמצאים בסביבה שלא קולטת עירוניות ומכשירים אלקטרונים במשך כמה ימים, וזה משהו שהוא לא פחות עמוק מחוויה שחומרים פסיכדליים יכולים לחולל. הוא פשוט משהו שהרבה יותר קשה להביא את עצמנו אליו.
הניואנסים בו הם גם יותר דקים מאשר בחוויה פסיכדלית, מהניסיון שלי.
זה נכון.
כן, צריך להיות יותר קשוב לשיעורים.
ומצד שני הוא כאילו מתרחש מאליו, כלומר, גם חווה הפסיכדלית במובנים רבים, אבל כלומר, השינויים האלה בנשימה ובגוף ובתנועה ובמהירות של המחשבה, ביציבות של המחשבה, דברים שקורים כל כך בטבעיות, וזה מדהים אותי, אז כלומר, האחיין שלי סיפר לי שהיום בבגרות ספרות לא קוראים יותר כבר ספרים, רק תקצירים של ספרים. ובו בזמן אני גם חושב, אז האפיק הזה אולי נסתם על הרבה אנשים. ובו בזמן אני גם מודע לזה שעבור הרבה אנשים, המחשבה של לצאת ולהיות שבוע בטבע בלי... בלי כל המסביב, בארץ זה אפילו נורא קשה, כלומר, נורא קשה נכון. עם סתום מקומות כאלה שזה אפשרי בכלל.
נכון, למרות שיש לנו את המדבר, זה ה...
נכון, אז זה, 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 זה אפיקים ש... כלומר, זה דברים, זה באמת, זה הכי פרימלי שיש, הכי בסיסי וכמאי שיש, ואפשר היום לחיות חיים שלמים בלי להגיע למקום הזה לעולם.
כן, אז... אתה לא פסימי לגבי הטכנולוגיה, אבל יותר ברור לך הדברים שחסרים לנו היום.
פשוט לא עניתי. אני מוכה, אני ככה... בתקופה של טכנומיסטיקה היה לי הרבה יותר קל לראות את כל האופנים שבהם טכנולוגיה מעצימה תודעה, אני עדיין רואה את הדבר הזה, כמובן, זה קורה כל הזמן. התודעה שלי, בוודאי שאני חייב להודות עליה 1,000 תודות, אם אני מעריך אותה על כל הטכנולוגיות שהיו מעורבות בהפקתה. ולו נתחיל מזה שכלומר, בלי אמזון, עד כמה שהם תאגיד עצום שמאיים לבדוע את העולם כולו, אז כלומר, כל כך הרבה רעיונות לא היו פשוט זמינים לי מעולם, והייתי נבלם הרבה קודם מבחינת כל הדברים שהעסיקו אותי מאז שהופעת הרשת. אבל בו זמנית, טכנולוגיה זה דבר שמאוד מפחיד אותי, גם בזמננו. ואני, כלומר, בהקשרים האלה גם... כלומר, STS בהקשר הזה זה סוג של תרופה, כי STS זה...
לגמרי.
הם תמיד ככה, בואו לא נהיה אוטופים, לא נהיה דיסטופים, הכל תלוי בהקשרים, בקונטקסט, הכל בהבניות, תמיד הדברים הם מאוד ככה situated בתוך מקרים מסוימים.
נכון.
זה משהו שעבורי מאוד counter-intuitive, כי לי יש חלק שהוא מאוד נע לכיוונים האוטופים או הדיסטופים. זה עוד קורס שאני עושה שנה הבאה, טכנו-אופטימיזם, טכנו-פסימיזם.
עכשיו זה הזמן להירשם כנראה.
כן.
הכל לתארים שניים?
זה תואר שני שלישי, כן. אז גם כן, זה ככה אני עושה תרפיה לעצמי בלייב, אבל אני, כלומר, הנקודה באמת מעניינת עם הטכנולוגיה מבחינתי זה ש... כלומר, זה מאוד ברור לי מצד אחד שטכנולוגיה היא ה... התגלמות של איזשהו כוח קוסמי, של איזשהו משהו, כלומר, אלגוריתמי מצד אחד, איזשהו, כלומר, המתמטיקה זה הרי השפה של הקוסמוס, זה כבר אומרים מהמאה ה-16, ומצד שני, אז, ומדע וטכנולוגיה זה הביטוי של הדבר הזה, ומצד שני יש בדבר הזה גם משהו נורא מפחיד כשלוקחים אותו לכל מיני logical consequences שלו, במיוחד בעידן שלנו, של האוטומציה, ושבו אינטליגנציה זה משהו שהולך והופך להיות בהבנה של הרבה אנשים, משהו שהוא לא יותר מ-pattern recognition, ושבו המכונות הופכות להיות יותר ויותר טובות בדבר הזה, ו... אז אני נמצא ככה בכל מה שנוגע לטכנולוגיה, כלומר, אני נמצא, איך, בין הקלעיים, על קלע...
בין הפטיש לסדן? לא.
בין לבין, פרדוקסלי, במקום פרדוקסלי שכזה.
במקום פרדוקסלי לחלוטין.
כן.
כן.
טוב, with that, אנחנו נעבור לפינת השאלות.
נכון, עם הפסימיות הזאת, אנחנו עוברים לפינת השאלות. נכון, לא, זה הכל יחד. אני גם, אני חושב שזה באמת איזשהו ציידגייסט כזה.
זה ציידגייסט.
אבל גם אי אפשר להימנע ממנו, זה באמת נורא מפחיד. מהאוטומציה, ואפילו לפני כן, המקום הנורא פשוט הזה של פחות טבע, פחות ספרים, נכון. פחות העמקה. למה, לאן זה יוביל? אני לא יודע.
אבל בהקשר הזה, הפסיכדליה, מה שהיא נתנה לי, אישית, ואני חושבת שלי עוד אנשים, זה שלא משנה מה קורה, ולא משנה לאיזה עולם אתה קם בבוקר, just, כאילו, be a good friend, תהיה עדיף לבן אדם שמולך, תן חמלה, תן אהבה, כאילו, אני יודעת שנשמע קצת פשטני וקצת היפי, אבל בסוף, 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 עם כל השינויים שקורים, החומרים האלה, מה שהם יכולים להביא לנו, זה, 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 גם עוד 100 שנה ועוד 200 שנה, הם יגידו לנו את זה. זה מה שאני מאמינה. אנחנו נכניס את החומרים האלה לגוף, אנחנו נקרא את הספר, או אנחנו נראה את הסרט שיבוא וייתן לנו את המסר הזה, שבסוף הוא הכי חשוב, כאילו...
כן, אני... hope so.
ובהקשר הזה באמת, אני חושב ש... פעם הפסיכדליה כטכנולוגיה, אבל אני אוהב לחשוב עליה גם כסוג של אנטידוט לטכנולוגיה.
כן, גם.
ודיברת על באמת הקונטקסט ההיפר-טכנולוגי המעיק הזה, שגורם לי לחשוב לפעמים ברגעים היותר מפחידים האלה, על איך שהכל מעיץ, ואתה כבר חלק מהמכונה הזאת, והמכונה הזאת הולכת ומעיצה, ועוברת אגב לקצבים מכונתיים, שהיום כן. אנחנו הולכים ונדרשים לעמוד בהם, ורואים הרבה אנשים מסביב,
שלא מצליחים, שלא לעמוד,
מצליחים לעמוד בזה, וזה אחד מהדברים הכי מטרידים בעידן הזה, ובהקשר הזה באמת פסיכדליה, ו... אם הזכרנו טבע, אז כלומר, טבע, מדיטציה, פסיכדליה היא סוג של, כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, בשביל מה צריך פסיכדליה? כי יש את ה... כי יש מדיטציה, או כי יש טבע. וזה גם נכון, יש לי כל מיני תשובות, ותשובה אחת היא ש... זה גם נכון, אבל גם מצד שני, זה נותן גם דברים אחרים.
אבל לא, זה כמו להגיד, למה צריך רוק שיש היפ-הופ וג'אז?
נכון.
זה פשוט more of the same, כאילו, זה עוד סוג.
וזה גם באמת הסוג של מגע מאוד מהיר שמתאפשר בדברים מאוד עמוקים, שאני חושב שבאמת אחד השימושים שאני חוזה לפסיכדליה ובעתיד, כנראה ייקח קצת זמן, אבל באמת פסיכדליה להתמכרות לטכנולוגיה. אני חושב שפסיכדליה, לחוויה הפסיכדלית יש הרבה מה לומר על היחסים שלנו עם טכנולוגיה, ועל לפתח יחסים בריאים יותר עם טכנולוגיה, ואנשים כשנמצאים בחוויה פסיכדלית, נוטים שלא לבדוק בכפייתיות את הטלפון היד שלהם, ויש שם איזה משהו שנותן את החיבור המאוד עמוק הזה, שטכנולוגיות מידע הרבה פעמים עושות את הדבר ההפוך, מנתקות אותנו, ולכן אני חושב שהחוויה הזאת, במובנים רבים, הולכת והופכת יותר רבת ערך לתרבות שלנו, ככל שאנחנו הופכים להיות יותר מנותקים.
לגמרי. טוב.
אני מאחל לכולנו שיהיה לנו מערכת יחסים יותר בריאה עם טכנולוגיה.
אמן.
עם כל הטכנולוגיות כולן.
נכון.
אני רוצה לעבור משם, הישר לפינת השאלות שלנו, לשאלה שעוסקת גם בזה.
ולפני זה, תודה רבה לכל מי שענה לנו לפוסט שלנו, ש... ביקשנו לשאול אותך שאלות, נכון. אז תודה חבר'ה.
נשתף פה שאנחנו עד כה, פינת השאלות הייתה סגורה לתומכים בפטריון, בקמפיין הפטריון שלנו, ואנחנו עושים קצת חושבים לגבי העניין
עושים
הזה.
עושים בדיקות.
עושים בדיקות.
נראה בהמשך
אנחנו,
מה יהיה.
פרק ראשון שבו אנחנו ככה הצענו את זה לקהל הרחב, והנה התוצאה. אז גוני שואל, מהו התרחיש האופטימי ביותר והפסימי ביותר של התפתחות תרבות פסיכדלית בעולם המערבי לדעתך? זה מתקשר וואו. בדיוק where we left off, מה שנקרא.
כן, שאלה מעולה. אני חושב ש... כלומר, התרחיש האופטימי ביותר, שאני כבר לא מעז להאמין בו, אבל בטח, כלומר, יש איזושהי סוג של מהפכה, כלומר... מהפכה תודעתית, החומרים האלה נכנסים לאיזשהו סוג של יותר ויותר אנשים מכירים בפוטנציאל שלהם, התרבות שלהם, הם עוברים איזה סוג של, כנראה זה צריך לעבור במדיקליזציה, אבל במקביל לזה זה גם קורה דרך כל מיני מעגלי איוואסקה ופיוטה וכל מיני פסיכונאוטים שיושבים לעצמם ועוברים את החוויות שלהם וסוג של רנסנס רוחני, תודעתי, שמשחרר את האנושות מהרבה מהתקיעויות שלה, שאני חושב שרבים ממי שעוברים את החוויה הזאת, חשים ש... כלומר, זה, זה, זה לא סתם שמאז ה, שמאז ה-60s, וגם היום, הרבה ממי שעוברים את החוויה הזאת, ושמרגישים שהיא שחררה אותם בכל מיני דברים, חושבים שלדבר הזה יש את הפוטנציאל לשחרר בצורה יותר רחבה. אז, and we all live happily ever after באיקוטופיה של כדור הארץ, והגלקסיה כולה.
החזון הפסימי?
פסימי.
התרחיש
הפסימי. כלומר, יש סימנים שמצביעים לכיוון האופטימי, ויש סימנים שמצביעים לכיוון הפסימי. המציאות בדרך כלל היא איפשהו באמצע. והחזון הפסימי ביותר היא שכמו שאני מבין שמתרחש בתקופה הזאת, במידה זו או אחרת, הרנסנס הפסיכדלי, so called, מנוחס על ידי כל מיני חברות תרופות, או ביג פארמה, או ביג מאני, שא' הופכות את החומרים האלה לכל מיני דברים מהסוג של תשעיפים, שזה משהו שראינו בכנס באילת.
כן, מהסקטמין.
תשעיפים שצריך לשאוף אותם במרווחים קבועים, כלומר באיזשהו תזרים מזומנים הרבה יותר רגיונים מבחינתה של חברה שרוצה להפיק רווח, ושטרפיסטים פסיכדליים עוברים אימון בעזרת כל מיני מערכות של אינטליגנציה מלאכותית, שזה גם משהו שאני הבנתי שכבר יש כל מיני חברות for profit שנכנסו לתחום שמנסות להכניס, וכלומר, ואיזושהי בנליזציה של החוויה הזאת שמעקרת אותה, וכלומר, ובין אם זה בנליזציה בהקשר של החברות, בין אם זה במדיקליזציה שמנסה להוציא מהחוויה הזאת האלמנט הרוחני או את האלמנט הטרנספורמטיבי ולהפוך את זה לאיזשהו פלסטר, אם זה אפשרי.
וגם את האלמנט הספונטני.
וגם את האלמנט הספונטני, ושזה כמובן סיפור בפני עצמו.
כן.
ובין אם זה, כלומר, בהקשרים הצרכניים, וזה באמת כל התרבות הצומחת, וזה מאוד יפה, של עולם המסיבות והפסטיבלים הטרנספורמטיביים והיוואסקה, כל הדבר הזה הופך פשוט לאיזושהי רוטינה שהולכת ונכנסת לתוך המעגלים של הכסף והקפיטליזם, והולכת ומאבדת מהכנות שלה, מהקשר שלה לדברים שקורים בה, או לתופעות חברתיות שמתרחשות בעולם האמיתי. אז זה התרחיש הפסימי שבמובנים רבים הייתי אומר הוא יותר פסימי מאיסור, כי את זה כבר עברנו, כלומר זה כבר קרה, הכל בסדר, אנשים ממשיכים לעבור את החוויות האלה.
זה ממשיך להיות אסור וממשיכים לעשות את זה.
וממשיכים לעשות את זה במובן מסוים, אפשר להגיד שאני חושב שהאיסור על החוויה הפסיכדלית גם שימר אותה מהרבה בחינות, כלומר שמר בה את האלמנטים היותר
מסקרנים
ואמיתיים, מנע ממנה להיכנס לתוך כל מיני, שדות הקומודיפיקציה, המסחור האלה, שהיה להם פוטנציאל כל כך גדול לבצע לה את מה שהם אוהבים לבצע. אבל
לגמרי.
אז כן, וכמו שאמרנו, יש סימנים לכל הכיוונים כרגע, וזו תקופה סופר מסקרנת ומעניינת מהבחינה מאוד. הזאת.
נותר לנו לחכות. תודה גוני על שאלה מעולה.
כן, לגמרי.
אז דניאל לבנת אומר יש על זה שהגעת. נעבור לשאלה הבאה. תודה דניאל. גלעד שואל, באיזה מרחיב תודעה לא התנסית, או אתה חושב שלא כדאי להתנסות אם בכלל יש כאלה?
יש כל מיני שלא התנסיתי. יש אין הרבה שאני הייתי שולל, כלומר, מבחינתי, כלומר, בתחום התודעה, בן אדם שנוגע קרוב יותר תפיסות ליברטריאניות, כלומר, של קוגניטיב ליברטי, ושבגדול, לא מאמין ב, כלומר, בכל הסיפור של הדימון דרג, וכלומר, לא מאמין ברוב הסיפורים על הסם הנוראי וכולי, אבל יש כמה שאני לא קצת פחות, הדבר שאני באמת הייתי נמנע ממנו זה, 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 זה דטורה, ובאופן כללי דליריאנטים. אני יודע שיש אנשים גם שעושים הדבר הזה עבודה רצינית ואמיתית, והדבר הזה זה דטורה ודליריאנטים אחרים. יש מסורת ארוכה של שימוש, שמני, אישית זה נורא מפחיד אותי, ויש כל כך הרבה יופי בעולם, ופשוט כן.
כן, אז נכון. טוב, יש משהו בשאדו וורק, שזה או שאתה נמשך אליו,
כן,
או ש...
כן, וזה עולם לגמרי, עולם, נכון. עולם צללים, כן. כן. זה גם איך שאנשים תארים אותו, נכון. זה כל כך נשמע.
אני אישית גם איתך, אין לי בעיה כמובן עם החומר, אישית אני פחות נמשך לשאדו וורק.
כן, כן.
כן. אז אנחנו לא נספיק לשאול את כל השאלות, אבל גם בחלק מהדברים נגענו כבר בתוך במסגרת הפרק עצמו. נשאל שאלה אחרונה של משה. הוא שואל, מה אפשר לעשות בצורה אקטיביסטית כדי לקדם את השינוי בעולם הפסיכדליה ברמה האישית? והוא אומר, תודה לכם ולעידו. תודה, משה.
תודה. וואי, שאלה מעולה. אני אשמח שתחשבו איתי ביחד. אני חושב שכלומר, יש כל מיני דרכים שקורות בימינו ושנפתחים כל מיני ערוצים, בין אם זה באמת כל הכיוון של ה... שיהב מתעסקת איתו הרבה של ארגוני עזרה ראשונה פסיכדלית, או מזור נזקים פסיכדליים, שמעבר לדבר המדהים של לשבת במקום ולעזור לאנשים ולהיות שם עבורם במקום הכי קשה, זה גם איזשהו סוג של פעילות ושליחות עבור כל הקהילה, באופן שזה מייצג את הצד הכי יפה שלה, את הצד של הסולידריות וכל ישראל חברים, וגם של למנוע באמת פגיעות שאחר כך הם גם מאירות על הכל בצורה שהיא, וגם הם פגיעות.
גם זה להכיר בזה שזה לא רק טוב.
וכן, ואני חושב שזה גם באמת, כלומר, מהבחינה הזאת, זה גם משהו שהראייה היותר ניואנסית הזאת, כלומר, אני חושב שאחד מהתהליכים שהקהילה הזאת עוברת בתקופה הזאת, זה בין השאר לצאת
מהמשיכיות
ומהתפיסה המאוד בינארית הזאת של טוב, רע, אנחנו, הם.
אור, חושך.
כן, כן. ואחד מהדברים שגרמו לזה, כלומר, דיברנו על ההשפעות החיוביות שהיו לאיסור הפסיכדלים, אחת ההשפעות השליליות, והלא מדוברות, זה שזה יצרה את הקהילת, התת קהילה הזאת, תת תרבות הזאת, שבתור תת תרבות הייתה מאוד מותקפת, מה שגורם לך באופן מאוד מובן להתגונן ולייצג את עצמך בצורה שהיא בסופו של דבר לא לגמרי
עושה שירות.
כנה ואונסט. כן. וכאילו, ובמובן הזה אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה שדווקא יש איזה שהיא התכנסות לדיבור יותר כנה שהיא מאוד נכונה.
לגמרי.
וכלומר, באמת, אז כן, ארגוני עזרה, יש ארגוני טריפ סיטינג באינטרנט, אני יודע, שאתה יכול גם לשבת ולשוטט עם אנשים שכרגע עוברים חוויה קשה, שזה דבר, ויש...
כן.
אני לא יודע, תעזרו לי חבר'ה.
אני...
תתרמו למה, תתרמו למה.
באקטיביזם, כמו בהרבה דברים, זה סוג של איזושהי סקאלה מסוימת, ומה שאני... כאילו, אתה יכול לפעול בסקאלה של אחד, ולפעול בסקאלה של עשר, וזה קצת תלוי במקום שאתה נמצא בו. אז הייתי אומר, המקום הנב שלי, שבשביל להיות, להתעסק באקטיביזם בתחום הזה, דבר ראשון, צריך להשכיל בתחום הזה. וזה מתחבר גם למה שאתה אומר, שאם אתה לא אומר את הדברים בצורה שהיא כנה ומודעת, בטח מודעת להיסטוריה של הדברים, ולמחקרים שכבר כן נעשו, על הדברים הפשוטים ביותר אפילו של מינון מומלץ לחומרים, ולדעת להגיד לחברים שלך, חבר'ה, לא, ככה לא כדאי אולי שנעשה את זה. לא ממקום של איסור, ממקום שבוא נקשיב קצת לאלדרס שכתבו וחוו ונחוו בעצמם, ותבדקו מה המזג אוויר באמסטרדם לפני שאתם עושים פטריות. אז לגבי הסקאלה הזאת של אקטיביזם, הדבר הראשון הייתי אומר להחכים. כל כך קל, כל כך קל למצוא ידע, כל כך קל למצוא מה הכמויות הנכונות, פשוט הכי איזי, הכי הכי באיזי. המלצנו על המון אתרים, אנחנו לא היחידים שמתעסקים בתחום הזה, הידע שם.
כן, כן, וזה גם באמת מתקשר לבאמת כל אחד יכול להיות אקטיביסט בכל כך הרבה רמות, ברמה של דברו עם ההורים שלכם, דברו עם האנשים
שסיפרו לכם.
כן, אבל באמת באופן הזה ש... כלומר, אם כבר אמרת איך קמת, אתה יכול להפוך לשגריר שמניע שינוי ושמכניס את הדבר הזה. כלומר, תבקשו מהאוניברסיטה שתזמין את הספר הזה והזה לספרייה וכולי וכולי.
אני גם רוצה להוסיף שאני חושבת שאחד הדברים שעושים שינוי חברתי בדברים שהם טבו, הם כשאנשים יוצאים מהארון, מה שנקרא, יש את המקרה, אני חושבת שאפילו אורן, המנהל של התוכנית בבר אילן, של STS, הוא סיפר לי על זה אם אני לא טועה, על מקרה משפטי מאוד מפורסם שהיה בדרום ארצות הברית, כשזוג של הומואים רצו להתחתן ולא אישרו להם, בית המשפט לא אישר, הם עתרו ובית המשפט לא אישר להם, ואחרי בערך עשור היה מקרה זהה מאוד בכל המרכיבים שלו, ואז ישרו להם. והוא אומר לי, מה ההבדל בין שני המקרים? הרי אתה מסתכל על כל הגורמים בסיפור, והם היו אותם גורמים. וההבדל היחיד הוא שהאנשים בג'רי, בחבר המושבעים, והשופט, הם הכירו אנשים בחייהם הפרטיים שהם מהקהילה הלהט"בית. ובזה שהם הכירו אנשים... והם ראו, אוקיי, הוא אמנם הומו, או היא לסבית, או מה שזה לא יהיה, אבל הם בכל זאת בן אדם שאני אוהב, בן אדם שחשוב לי, בן אדם שאני מעריך, וזה משנה את כל התפיסה. עכשיו, having said that, לרוב האנשים שאני מכירה, אין את הפריבילגיה לבוא ולדבר בצורה חופשית על הצריכה, דפוסי הצריכה שלהם. אני רואה בעצמי כמישהי שיש לה את הפריבילגיה הזאת, כן. וזאת הסיבה שאני משתמשת בפריבילגיה הזאת, ויוצאת באופן פומבי ומדברת לא מעט, גם בפייסבוק וגם פשוט עם אנשים שאני מכירה. זה לא הדבר הראשון שאני אומרת, שאני מכירה מישהו, כאילו אני...
שלום, אני אבא, אני עשיתי LSD.
כן, אני משתדלת להגיד שזה גם לא יהיה ככה, אבל כשאנשים שואלים אותי, אז אני... נאותה לספר, שמחה לספר על החוויה האישית שלי, שזה גם עוד, עוד עניין. אנשים לפעמים ממהרים נורא ללכת ולהציג, הנה, אמרו במחקרים שזה עוזר כן. לטפל בדיכאון, ואמרו במחקרים, ויותר מ-83% מהאנשים שטיפלו בהם בפוסט טראומה, עם MDMA כן. כבר, ואני תמיד הולכת יותר למקום האישי של מה זה נתן לחיים שלי, איך זה שיפר לי הרבה דברים בתפיסה שלי את עצמי, בתפיסה שלי את הסביבה שלי, אני חושבת שכל בן אדם שיש לו את האפשרות לדבר על החוויה שלו, וגם אם היא לא רק חיובית, כלומר, אפשר גם לספר על הצדדים היותר אפלים של זה, אבל כל בן אדם שיש לו את האפשרות לדבר בכנות על הדבר הזה, עם אנשים שלא התנסו בזה, וכמובן, בצורה שהיא כמה שפחות מתנסית, כי זה גם לופול כזה ש...
חשוב.
שקל לי, מאוד קל ליפול לשם, למקום כן. הזה של אני ניסיתי ואתה לא, ולכן אני אגיד לך מה שאתה לא יודע, כן. אלא במקום שמנסה להיות כמה שיותר ענב, וכמה שיותר כנה, לספר על החוויה האישית שלכם, למי שרוצה לשמוע, לא למי שמוכן לשמוע, למי שרוצה לשמוע,
כן.
אני חושבת שזה עושה הבדל גדול, אפשר לראות את זה בהרבה תחומים, גם פה בישראל, אנשים שמדברים באופן פומבי על החוויה האישית שלהם, באיזשהו כן. משהו שלא הרבה מדברים עליו, זה עושה שירות.
כן.
אז זה מבחינתי התשובה.
תודה רבה, עידו, היה לי ממש כיף. לא חיכיתי נהג. לזה, חיכינו לזה הרבה זמן.
זה משהו כמו שנתיים. עוד,
אני מקווה שאנחנו עוד נשב פה באולפן הזה או אחר ונמשיך.
תודה רבה
את השיח הזה.
אני רוצה להגיד שממש ממש ריגש אותי שהגעת גם בתור סטודנטית שלך, ומישהי שגם קוראת כמעט כל מילה שאתה כותב, ואני נורא נהנית ככה to reflect עכשיו על כל ה... זאת הייתה ממש הזדמנות לשבת וככה לחפור עוד קצת על כל הדברים שעשית. זה היה פשוט ממש מדהים.
גם בשבילי.
תודה, ממש תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי.